אנחנו פה באמצע מאמר, דיבור מתחיל, ואהבת את הוויה אלוקיך, ליקוטי תורה על פרשת ואתחנן, אנחנו בדף י"ג בעמודה הראשונה. תחילת הפרק השני של המאמר. למדנו פה בפרק הקודם, נקודה שתחילת בריאת העולם היה מצד חסד אלוקי. חפץ חסד עלה ברצונו לברוא עולם, למרות שלא היה שום התעוררות מלמטה מצד האנשים, לפעול את הבריאה של העולם. אבל מאז והלאה, ההמשך של ההוויה תלויה בעבודת האדם. מה שנקרא העלאת מן. העלאת מן זה נקרא התעוררות הדלטטה. התעוררות, העלאת מיינוק בין עבודת האדם שאמורה לעורר את הרצון האלוקי להמשיך לברוא את העולם. הרעיון הזה מרומז בפסוק שמע ישראל. שמע ישראל הוויה אלוקינו. אמר הוויה אלוקינו, למשל זה נדבר עכשיו, פרק ב', הוויה אלוקינו מרמז על ההוויה של העולמות, על הצמצום האלוקי, על הירידה מבחינת הוויה לבחינת אלוקינו. אבל לפני זה הוא דיבר בעריכות, מהי ההקדמה המרומזת בשתי המילים הראשונות, שמע ישראל. שמע ישראל מרמזים על עבודת האדם. דיברנו על הרמזים שיש במילה שמע, הגימטריה של שם, במשמעות של שם, אלוקינו, זה דיברנו בפרק הראשון. עכשיו בפרק ב' הוא אומר, אחרי שאנחנו מבינים ששמע ישראל זה העלאת מן, בואו נראה מה זה ההמשך הוויה אלוקינו. זאת אומרת ככה, והנה, על די בחינת ההעלאות מן הנ"ל, אחרי שלמדנו בפרק הקודם על העבודה שמרמזת על ההתעוררות שבאה מלמטה, העלאת מן מלמטה, ממשיכים מלמעלה למטה, היהודי מעורר וממשיך שיהיה מלמעלה למטה, להיות הוויה אלוקינו. הוויה אלוקינו מרמז על הירידה מלמעלה למטה. עכשיו הוא יסביר מה המשמעות של הוויה, כמה היא המשמעות של הוויה מרמזת על בחינה מאוד מאוד גבוהה, ועד כמה שזה יורד למטה יותר לבחינת אלוקינו. זאת אומרת, קודם כל, מה זה הוויה? הוויה, אנחנו יודעים שיש את הלשון שכתוב הוויה בחוכמה. שם הוויה, מתוך העשר ספירות, שם הוויה מרמז על ספירת החוכמה. ספירת החוכמה היא ספירה מאוד מיוחדת, יש עליה נתניה בפרק למדי, שהוא יזכיר את זה כאן, וכמה מקומות זה מבואה שספירת החוכמה זה דבר מעניין. מצד אחד זה ספירה ברשימת הספירות, אבל הספירה הזו היא כל עניינה לבטא את האלוקות הבלתי מוגבלת. זה כוח מיוחד שיכול, ודווקא בו מתגלה האינסוף הבלתי מוגבל בספירת החוכמה, ובאמצעותו זה גם כן מחלחל ומאיר בספירות התחתונות יותר. זה מה שהוא התחיל להגיד ככה. הוויה בחוכמה. הוויה מאיר בחוכמה. למה דווקא חוכמה, למה ספירת החוכמה יכולה להכיל את הגילוי של הוויה? כי חוכמה זה בחינת ביטול. חוכמה, אנחנו יודעים, זה שתי המילים, חוכמה זה חיבור, כוח מה? כוח שכל כולו עניין של ביטול. אז לכן הוא כלי שבו יכול לשרות אור הוויה. כי אין אור אין סוף שורה אלא בחוכמה. האין סוף הבלתי מוגבל, איפה הוא שורה, איפה הוא מתגלה? בחוכמה. מה זה חוכמה? שהיא כוח מה? אפילו בבינה, בינה שזה עדיין לכאורה בבחינת המוחים, בבחינה גבוהה, אינו שורה אור אינסוף אלא על ידי התלבשות חוכמה. כדי שישרה אור אינסוף בבינה, זה חייב לעבור דרך חוכמה. חוכמה זה הנקודה הראשונה, כי ידוע שמה זה בינה? גם בנפש האדם. הבינה זה המרחב של נקודת החוכמה. אז כמו בפשטות, אין לאדם במה להתבונן אם הוא לא לוקח את נקודת החוכמה ובה הוא מתבונן. אז ככה גם אותו דבר בגילוי האלוקי. אין בבינה גילוי אלוקי, אלא אם כן מה שמאיר לפני כן בחוכמה. וחוכמה היא בחינה המחברת להיות המשכת אור אינסוף בכל עולם. יש בכל עולם ועולם, יהיה את הגילוי האינסוף. יש ספירת החוכמה בכל עולם. יש ספירת החוכמה של הצילות, אחר כך יש ספירת החוכמה של בריאה וכן הלאה. אז בכל עולם ועולם, ספירת החוכמה של אותו עולם, זה המקום שבו ועל ידו מתגלה האינסוף של אותו עולם. כי כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת שכל הנבראים וכל הבחינות, גם הבחינות הכי נמוכות שזה נקרא עשית, כולם באים ומקבלים את הגילוי הראשוני מבחינת חוכמה. וכנודע מעניין התורה שבכל עולם. חוכמה זה גם מסמל את התורה. הרי התורה כתוב עליה אורייתא מחוכמה נפקת. אז התורה, יש איך שהתורה היא שייכת לכל עולם ועולם. יש תורה איך שהיא שייכת לעולם האצילות, יש תורה כפי שהיא שייכת לעולם הבריאה. וכן הלאה. אז תורה בכל עולם זה בעצם החוכמה של אותו עולם. כי הרי התורה זה הגילוי של האלוקות בעולם. והיינו, אז הוא מעריך עכשיו טיפה להסביר איזה עוצמה נמצאת בחוכמה. אז אמרנו את זה כבר, אבל הוא מעריך בזה עכשיו בעוד 3-4 שעות. הוא אומר כך, כי הנה, אור אינסוף ברוך הוא. כשאנחנו מדברים על האור האלוקי הבלתי מוגבל, האינסופי, הוא הסובב כל עלמין. הוא למעלה מכל גדר ולמעלה מכל הבחינות, והוא לא יכול לכאורה להתגלות בשום בחינה, כי הוא כזה אינסוף, אז כל בחינה ודרגה היא מוגבלת שלא יכולה להכיל אותה. שמקיף מראש עד רגל בהשוואה אחת, הוא כל כך נעלה, שלגביו מהבחינה הכי עליונה, הראש, שנקרא שמיים, עד בחינת רגל, עד בחינת הארץ, כולם לגביו בהשוואה אחת, כי הוא כל כך אינסוף, שאין שום בחינה שיכולה להיות כלי להכיל אותה. ועל דרך זה ימשיל בית חיים, ולהסביר את האינסופיות הזו, את הרוממות של האינסוף, אז בית חיים הוא נותן לזה משל, ימשיל בית חיים משל העיגול הגדול המקיף את הקו. אומר את זה משל כמו עיגול גדול שמקיף את הקו. אז בקו, כמו בקו גשמי, שאנחנו עושים קו, הקו יש לו תחילת הקו, אמצע הקו, סוף הקו. הקו זה משל לסדר ההשתלשלות. אז יש עולמות עליונים, עולמות נמוכים, יש עיגול הגדול שמקיף את כל הקו. כשיש לך עיגול, כמו בגשמיות בעיגול, אין לך בעיגול שום נקודה שאתה יכול לומר עליה שהיא תחילת העיגול וסוף העיגול. כל נקודה יכולה באותה מידה להיות סוף העיגול, באותה מידה יכולה גם להיות תחילת העיגול. שזה בא להראות שהגילוי האלוקי הנעלה, כל כך נעלה, שלגביו אין עליון ואין תחתון. אז בית חיים רוצה להמשיל את זה, אז הוא אומר, זה כמו עיגול גדול שמקיף את כל הקו. יש את הסדר ההשתלשלות שזה הקו, יש את העיגול הגדול שהוא אור כזה עליון, שהוא מקיף את הכל, זאת אומרת ביחס אליו אין הבדל בין עליון לתחתון. ואינו יכול להתלבש בשום כלי בבחינת אור פני. במילא, אין שום נברא, אין שום דרגה שיכולים להצביע עליה ולומר, היא כלי להכיל את האינסוף. כי כל דרגה וכל נברא הוא מוגבל, הוא מצומצם, הוא מתוחם לדרגה מסוימת. שום דבר לא יכול להכיל את האינסוף. כי כולם כלא נחשבו כמתברך, כי כל הדרגות, מהעליון עד התחתון, ביחס אליו, מה היחס שלהם? כעין ואפס, כלא. ואין ארוך, אין שום ערך ביניהם אליו. ועל זה נאמר, זה בעצם מה שהפסוק מרמז ואומר, את השמיים ואת הארץ אני מלא. הפסוק הזה משווה את השמיים ואת הארץ באותה מידה, באותה נשימה, ואומר שמיים וארץ אותו דבר. למה? כי מדובר בעיגול הגדול, באינסוף בעצמו, שלגביו אין שום הבדל בין שמיים לבין ארץ, בהשוואה אחת. דהיינו מה היחס של כל העולמות, השמיים והארץ ביחס אליו, הם לא מכילים אותו. לכן הוא נקרא כלפיהם סובב, דהיינו הוא נעלם מהם, הוא מקיף אותם, הוא לא יכול להתגלות בתוכם. והיינו בבחינת העלם, כי לית מחשבה, תפיסה בכלל, אין שום מחשבה של שום נברא, של שום נאצל, של שום מלאך, שיכול לתפוס ולהכיל אותו. ואינו מתלבש בשום כלי בבחינת אור פנימי. אין שום כלי, אין שום מידה, אין שום ספירה, אין שום עולם, שיכול באופן פנימי לומר, אני מכיל את האינסוף הזה. אבל יש יוצא מן הכלל אחד. יש ספירה אחת שיוצאת מן הכלל שעליה נאמר, היא כן כלי לאינסוף הזה. מהי הספירה הזו שהיא כן כלי לאור הזה? זה חוכמה שדיברנו קודם. כי אם מבחינת החוכמה לבדה, ספירת החוכמה הראשונה היא מיוחדת. כי היא הספירה שכל עניינה זה ביטול, כוח מה, ובגלל שהיא בבחינת ביטול, מוחלט, לכן היא יכולה להכיל את אותו אינסוף ששום דרגה לא יכולה להכיל אותו. שבה הוא מתלבש בבחינת אור פנימי, ועל ידה, ובאמצעות ספירת החוכמה שהיא כן מכילה את האינסוף, נמשך ופועל בשער התת ספירות. אז מה שמאיר בכל סדר השתלשלות אלוקות, באמצעות מה זה בא, מה הנקודה שמובילה את זה, זה חוכמה. שחוכמה זה נקרא הוויה. כל זה הוא רצה להסביר מה שאומרים בשמה ישראל, הוויה אלוקינו. מבחינת הוויה שזה חוכמה, שהוא מכיל את הגילוי של האינסוף האמיתי, מצטמצם ויורד לבחינת אלוקינו. למה דווקא חוכמה? כמו שכתוב, הטעם בספר של בינוני, פרק למדי בהגעה. בתניה יש על זה הגעה בפרק למדי, שהוא מסביר למה חוכמה הוא היחיד, הוא כלי להכיל את האינסוף הזה. ולכן, על ידי עסק התורה, תורה הרי היא חוכמה, הוראה הייתה מחוכמה נפקת. על ידי עסק התורה ממשיכים אותו התברך שהתגלה אלינו מבחינת אור פנימי. לכן כשיהודי לומד תורה, מצד אחד, מה יש בתורה? דבר והיפוכו. מצד אחד, זה אורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. מצד שני, התורה התלבשה במושגים המוכרים לנו, בדברים גשמיים. אז פה אתה לומד מצד אחד על דברים גשמיים, על מושגים מוכרים, אבל מה אתה מושך על ידי התורה שאתה לומד? את הבורא בעצמו. זה כי התורה היא ביטוי של חוכמה. כי התורה נתלבשה בדברים גשמיים, בבריאה, יצירה, עשייה, ואנו משיגים אותה. הרי את הדברים הגשמיים אנחנו משיגים. התורה מדברת, הגמרא מדברת על שור ועל חמור ועל בור ועל כלים, מדברים על מושגים מוכרים בעולם שלנו. ובמושגים האלה שאנחנו תופסים, מה מאיר בתוכו, מה מתגלה דרכו, האינסוף, החוכמה. ותוכה מלובש חוכמה הילה, שבתוכה דווקא, דווקא בתוכה דיינו, בחוכמה או בתורה, מלובש אור אינסוף, בבחינת אור פנימי, כנל. ביחס לכל העולמות, הוא באור מקיף, הם לא יכולים להכיל אותו. המקום היחיד, שאפשר לומר, שהוא מאיר באופן פנימי, והוא שייך אליו, זה רק חוכמה, זה רק תורה. מה שאינו מתלבש בשום כלי בבחינת אור פנימי. אין שום דרגה ושום ספירה שיכולה להכיל את האינסוף הזה באופן פנימי. כי אם, מה היחס שלו ביחס לכל הבחינות, ביחס לכל הספירות, מבחינת אור מקיף. היחיד שמקבל אותו באופן פנימי זה רק חוכמה. ואז על פי זה נבין, כל זה היה להסביר מילה אחת. הוויה. אמרנו הוויה בחוכמה. אבל הוא לא כלי. אף אחד ואף ספירה לא כלי אליו. לא יכולה להכיל. חוכמה היחיד, כמו שכתוב בפרק למדי בהגה, חוכמה זה היחיד שיכול כן להתגלות בו, האינסוף, בגלל שהוא ביטול. ממנה זה יורד גם לכל הספירות כולם. וזה העניין, זה עוד עניין. וזה הפירוש הוויה. הוויה זה גילוי של החוכמה. מה המילה הבאה? הוויה אלוקינו. מה מתכוונים לומר בזה, ברצף הזה? וזהו עניין הוויה אלוקינו. שהוויה, חוכמה, הוא אלוקינו. הוא יורד ומצטמצם ומאיר בכל הספירות, בכל העולמות.
זה החיות שלו.
מצטמצם למטה, לעבוד את הבריאה. ועל ידי זה, ואז הוא יורד בהמשך הפסוק בשמה ישראל, ממשיך הלאה, אחרי שהוא אמר, שמה ישראל, הסברנו בפרק א', הוויה אלוקינו הסביר כרגע. מה ההמשך, מה הסיום? הוויה אחד. מה זה הוויה אחד? ועל ידי זה הוויה אחד. מה הדגש במילים הוויה אחד? אז הוא קודם כל אומר מה זה אחד. כי הנה מילת אחד אינו מורה על ייחודו יתברך. המילה אחד היא לא המילה הכי עוצמתית שיכולה לדבר על הייחודיות של הבורא. יש מילה יותר חזקה מהמילה אחד שיכולה לבטא אותו. יחיד. יחיד הוא יותר מאחד. כי אחרי אחד יש שומרים אחד, כמו בבריאת העולם, יש ביום, בירב היבוק היום אחד, אז זה לא סותר שאחר כך יש יום שני ויום שלישי וכן הלאה. כי אדם יגיד, יש לי בן אחד. הוא הבן האחד שלי. אז זה לא אומר שאין לו גם בן שני ובן שלישי, ואני אומר, יגיד, זה הבן יחיד שלי, אז אתה מבין שזהו, ואין משהו אחר. אז במילא, כשאומרים כלפי הבורא אחד, המילה אחד אינו מורה על ייחודו יתברך. למה? כי מאחר שאינו מלבדו, לא שייך לשון אחד. אם הייתי רוצה לבטא את האחדות האלוקית באמת, המילה אחד היא לא המילה המתאימה. כי באמת אינו מלבדו. אז לא שייך לומר אחד. שלשון זה לא שייך רק, על מה שייך להגיד את המילה אחד? הביטוי אחד מתאים רק על מה? רק בדבר המתפרד ומתחלק, ואף על פי כן הכל אחד. אם יש לי דבר שמורכב מהרבה חלקים, ואני בא ואומר, תשמע, זה פאזל אחד. כשאני אומר זה פאזל אחד, זה לא אומר שהפאזל לא כולל בתוכו אלף חלקים. ואני אומר, כל החלקים האלה מתקבצים ביחד להיות פאזל אחד. המילה אחד לא סותרת שהיא מכילה הרבה פרטים בתוכו. כלפי הבורא לומר הוא אחד, זה לא הקומפלימנט המושלם. כי הרי הוא כזה יחיד שאין עוד מלבדו, אז לא שייך להגיד אחד. כמו למשל, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. שאומרים אילו ואילו דברי אלוקים חיים, שאומרים על דעות שונות שחלוקות, אז זה דעות חלוקות, זה דעות שונות, זה מתיר, זה אוסר, זה מחמיר, זה מקל. אני בא ואומר שאף על פי שלכאורה הם חלוקים, אז תדע לך מכל מקום הכל אחד, תדע לך שהכל זה תורה. אז אני אומר אילו ואילו דברי אלוקים חיים, עדיין בתוך זה אני אומר חיים לשון רבים. אני לא אומר שזה אחד. אז במילא, כשאני רוצה לדבר על עצמותו ולבטא את הייחוד שלו האמיתי, המילה אחד היא לא מילה מתאימה. אז על מה מתכוונים שאומרים אחד? למה בכל זאת כתוב אחד? אלא דקאי על מידותיו יתברך. חסד וגבורה. באמת במילה אחת כאן מדברים על על המידות האלוקיות שהן בפרטים והן הופכיים, כי אנחנו רוצים לדבר כאן על סדר ההשתלשלות. אז אומרים, הוויה מתגלה בבחינה אלוקינו. ואחר כך הוא יורד עוד יותר. הוויה מתגלה באחד. מה זה אחד? באותו מקום שיש מידות חלוקות, יש חסד ויש גבורה, שחסד וגבורה הם הפכים. דיינו, שהגם שהם דברים נפרדים וכמעט שני הפכים, למה הם כמעט שני הפכים? שבמקום שיש חסד, לא שייך גבורה. במקום שיש גבורה, לא שייך חסד. ואף על פי כן, אנחנו אומרים, הכל אחד. מה הכוונה הכל אחד? לפי שנמשך אור אינסוף ברוך הוא. המלובש בחוכמה, הוא נמשך בהתחלה לבינה, שזה אלוקינו, ומשל נמשך למידות גם כן, להיות בהם גם כן ביטול והתקללות. למהווה אחד באחד. זה בעצם הירידה של הסדר ההשתלשלות המרומס פה בשמע ישראל, שבאים ואומרים, היהודי, אתה עושה על האטמן, אתה עושה את העבודה שלך שאתה מרומס בשמע ישראל, מה אתה פועל על ידי זה? שהקדוש ברוך הוא ירד ויסמצם את עצמו. בתחילה הבחינה של הוויה תרד לאלוקינו, שזה בינה. אחר כך זה ירד לבחינה שאפשר לומר עליה אחד. מה מתכוונים שאומרים אליה אחד? היא נמצאת במידות שהם בעצם מופרדים, ובכל זאת, הכל יהיה באופן של ביטול האלוקות. כמו שכתוב, לך השם הגדולה והגבורה. מה זה אומרים לך? יש גדולה, יש גבורה, זה חסד וגבורה, אבל הכל לך, הכל בטל אליך, שהכל בטלים לך. ואינם עולים בשם כלל, דלב מכל אילן מידות. הכל בטל אליך, שאתה בעצמך למעלה מכל המידות הללו. המידות הללו הם עניין של צמצום, ואף על פי כן אתה מאיר שם. ואז הוא ימשיך הלאה להסביר איך ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה עוד ירידה. אבל כל זה מראה את הסדר ההשתלשלות של ההמשכה האלוקית שמרומזת בשמה ישראל כתוצאה מעבודת האדם.